כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי, ה' באלול תשע"ו, מסכת בבא קמא, דף קוף, הדף המאה של מסכת בבא קמא, השער הראשון שבסדר נזיקין שבשישה סדרי משנה. השתבח שמו לעד. ביום הזה בשנת ג' אלפים שין למדלת לבריאת העולם נתנבא יחזקאל הנביא חפאי שנים קודם חורבן הבית, ורוח אלוקים אחזתו בציצת ראשו ותביאהו מהגולה ירושלימה. כאמור בספר יחזקאל פרק ח' במראות אלוקים וגבריאל לבוש עבדים נצטווה לקחת מלוך אופניו גחלי אש מבין הקירובים לזרוק על העיר. אומרת הגמרא במסכת יום הדף עין זין, אלמלא נצטננו עד השלחתן על העיר בחורבן הבית, לא נשתיירו משונאי ישראל שריד ופליט. ושם אומר יחזקאל הנביא בשם השם, והסירותי לב האבן מבשרם, ונתתי להם לב בשר, למען בחוקותיי ילכו. ביום כוח באייר תשעין עין וב, לפני קצת יותר משלושה חודשים, התחלנו ללמוד את מסכת בבא קמא. היום הזה, ה' באלול תשע"ו, כעבור 100 ימים, ניגשים אנו בסייעתא דשמיא הגדולה ללמוד את הדף המאה של מסכת בבא קמא. וביום כ"ד באלול תשע"ו, ערב ראש השנה תשע"ז, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, בעוד פחות משלושה שבועות, שלושה שבועות חסר יומיים, נסיים בשמחה ובטוב ליבב, בהתרגשות ובהודיה לבורא עולם, את מסכתנו מסכת בבא קמא. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו, שאנו משכימים, בעזרת השם יתברך, תמידין כסדרן, לתלמוד תורה שהוא כנגד כולם. ימי הרחמים שאנו נמצאים בהם, ימים של איסוף זכויות, ואיסוף הדפים הללו, יום אחרי יום, בוקר אחרי בוקר, דף ועוד דף, בתלמוד תורה שהוא כנגד כולם, אלו הם זכויות שאין למעלה מהן. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. הנה סדר שעתנו היפה, שעה של קורת רוח בעולם הזה, שעה של התמדה ושקידה בתלמוד תורה שהוא כנגד כולם. בראש ובראשונה ניכנס בשערי תשובה שהורה לנו רבי יונה החסיד. לאחר מכן נסכם ונשנן את הדף אשר למדנו אתמול, הדף התשעה ותשעים של מסכת בבא קמא, דרך מתן תשובות לשש השאלות לשילון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור, ולאחר מכן נגיע לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, לימוד הדף המאה של מסכת בבא קמא. נחתום את שיעור דפינו היומי עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על דף קוף ממסכת בבא קמא. יהי רצון מפניך אדוני אלי ולא אבותיי שלא יורד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא, מאז תחילת חודש אלול תשע"ו, אנחנו לומדים שערי תשובה לרבינו יונה גרונדי, המכונה רבי יונה החסיד, שהיה מגדולי הראשונים. אתמול שנינו את 20 עיקרי התשובה שכותב השערי תשובה בשער הראשון תחת הכותרת ביאור התשובה ועיקריה. בשער השני מורה רבינו יונה גרונדי את הדרכים שהתעורר האדם בהם לשוב אל השם. בשער השלישי הוא מבאר את חומר המצוות והעזרות וחילוקי העונשים, ובשער הרביעי את חילוקי הכפרה. לאחר מכן יש את ספר היראה, וחתימת הספר עם איגרת התשובה, ו70 סימנים לחיבור הזה. בסימן הראשון, אחרי שרבינו יונה מצטט את הפסוק בספר דברים פרק י' ג' אחר השם אלוקיכם תלכו ואותו תיראו, ואת הפסוק בספר ירמיה פרק י' מי לא יראך המלך הגויים כי לך יעתה, ואת הפסוק בספר קהלת פרק י' ב' סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם, כותב רבינו יונה באיגרת התשובה, יראת אלוקינו ישתבח שמו לעד, יסוד התורה מקור כל המצוות והעזרות והמוסרים, שנאמר במשלי י' ד' יראת השם מקור חיים לסור ממוקשי מוות, ומצווה נאווה וחומה נשגבה גדולה ובצורה עד שמיים, אשר לא תמוש כל היום מכל נפש האדם, יראת שמיים. כמו שנאמר, כי אם ביראת השם כל היום, וזה הדבר יסוד הנפש, שנאמר בישעיה פרק מ"ו, זכרו זאת ויתוששו, ואשיבו פושעים הלב. בעניין ויתוששו, יווסדו, ויראה בכל עת אור הבושה על פני האדם, שנאמר בספר שמות פרק חף, ובעבור תהיה יראתו על פניכם, לבלתי תחתאו. אמרו רבותינו זכרונם לברכה במסכת נדרים דף חף, זו הבושה שהיא ניכרת על פני האדם, מלמד שהבושה מביאה לידי יראה. מכאן אמרו סימן יפה לאדם שהוא ביישן. את השם אלוקיך תירא אותו תעבוד ובו תדבק ובשמו תשבע. עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. עבדו את השם בשמחה בואו לפניו ברננה. והיה כי יאמרו עליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם. והגדתם לבניכם למור העבודה היא שאנו חייבים להיות עבדי השם. יהי שמו מבורך לעולם ולעולמי עולמים. אשר ברא כל היצור לעבוד לפניו. כל הנקרא ושמו ולכבודו בראו. ולנו חלק ונחלה בעבודתו מכל הגויים והלשונות. אשר הוציאנו מארץ מצרים מבית עבדים להיות לו לעבדים. והעבד חייב לעשות עבודת רבו עיקר מלאכתו. ואם יעשה עבודת עצמו עיקר, אין זה מידת העבד. אין זה כי ימרוע ליבו בחוקת עבודת רבו. לפיכך אנחנו חייבים לעשות עיקר מלאכתנו תורה ויראה ומעשים טובים. והוא שאמרו בעבוד רבי נתן, פרק כוח, רבי יהודה נשיא אומר, העושה תורתו עיקר ומלאכתו תפלה, עושים אותו עיקר לעולם הבא. הנה, העיר פתח דברינו במצוות היראה והעבודה. זהו כאמור, הסעיף הראשון, הסימן הראשון של איגרת התשובה לרבינו יונה החסיד. אחרי שנכנסנו בשערי תשובה ביום החמישי לחודש אלול, ימי הרחמים והסליחות תשע"ו, הנה הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף צדיתת ממסכת בבא קמא. הנה התשובות לשאלות שהצגנו בסיום השיעור אתמול. שאלה ראשונה, אומן שהודיע לבעל הבית שגמר לתקן תליתו, האם עובר בעל הבית בבעל תלין על עיקוף שכרו? התשובה היא, למאן דאמר אומן קונה בשבח כלי, באומן אינו עובר בבעל תלין, ובשכיר אם יחזיר לו את התלית עובר, ואם לא יחזירה לו, לא עובר. שאלה שנייה, אישה שאמרה לאיש, עשה לי תכשיטים ותקדש אותי, מדוע אינה מקודשת עד שיגיעו התכשיטים לידה? התשובה בתוספות, שסברה היא שאינה רוצה להתקדש לו במה שמוכל על שכרו, אלא רק כשיגיעו התכשיטים לידה. ועוד, שקודם שהגיעו לידה התכשיטים, אין מחילתו חשובה כנתינה. שאלה שלישית, איך אפשר להעמיד את מחלוקת רבי מאיר וחכמים במקרה הנ"ל? לתשובה, א', אם ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, ב', אם המקדש במלווה מקודשת, ג', אם המקדש במלווה ופרוטה מקודשת. שאלה רביעית, איך מצינו שסובר רבי מאיר שאדם שלא נזהר והזיק נקרא פושע? התשובה, כי שנינו, שאם נשברה כדו ברשות הרבים ולא סידק את השברים או נפלה גמלו ולא העמידה ונתקל באדם, לרבי מאיר חייב ולחכמים פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. וקיימלן, שחולקים אם נתקל נחשב פושע. שאלה חמישית, על מי נאמר הולך רחיל מגלה סוד? התשובה, דיין היוצא מן הסנדרין ואומר שרצה לזכות בדין, וחבריו, הדיינים, הם שחייבו. והשאלה האחרונה על דף צדיתת, אומן שטעה במטבע, האם יש חילוק בין אם הוא נוטל שכר לבין אם הוא עובד בחינם? התשובה, אין חילוק, משום שבמטבע צריך בקיאות גדולה, ומי שאינו בקי מאוד, אין לו לראות את המטבע. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לדף אשר למדנו אתמול על דף צדיתת. הדף התשעה ותשעים ממסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע. היום החמישי שבחודש אלול, ה' באלול תשע"ו, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, הלו הוא דף קוף, הדף המאה של מסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים 17 שורות מתחילת דף צדיתת עמוד ב', מן המילים אמר שמואל, טבח אומן שקלקל חייב לשלם. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונגיל בזאת התורה, ונצליח. בדף צדיחת עמוד ב' לאיל, הביאה הגמרה משנה שעוסקת באומנים שקלקלו את כליו של בעל הבית. הביאה הגמרה הלכה נוספת בעניין אומנים שקלקלו. אמר שמואל, טבח אומן שקלקל, הנותן בהמתו לשוחט אומן כדי שישחטנה ונתנבלה לו בשחיטה, חייב לשלם. וכל שכן אם נתן לשוחט שאינו אומן, אם נתנבלה, חייב לשלם, כי מאחר ואינו בקי, לא היה לו לשוחטה. למה אומר שמואל שטבח אומן שקלקל חייב לשלם? משום שמזיקו, פושע הוא, ונעשה כאומר לו, שחוט לי מכאן בצד זה, ושחט לו מכאן בצד אחר. שואלת הגמרא, למה לי למימר, מדוע הוא צריך שמואל לומר גם מזיקו וגם פושע הוא? מתרצת הגמרא, היא אמר, אם שמואל היה אומר רק מזיקו, אבי אמינא הייתי אומר שקלקול זה דומה לאונס, ולכן דימה שמואל את דינו לאדם המזיק שחייב בתשלומים, אף כשהזיק באונס, כדי ללמדנו, שאני מילי באיזה אופן חייב השוחט, איך דקאבית בשכר, דווקא באופן שעשה בשכר. ולכן חייב השוחט, אף כשקלקל באונס, כמבואר לעיל בדף חבב עמוד א' במשנה. כדי ללמד, שאני מילי באיזה אופן חייב השוחט, איך דקאבית בשכר, דווקא באופן שעושה בשכר, ולכן חייב השוחט, אף כשקלקל באונס. ואף על פי שעושה בשכר, לא חייב באונס, מכל מקום באונס, שהוא כאין גניבה, חייב כמו אדם המזיק. והיינו משום שעושה בשכר, דינו כשומר שכר שחייב בגניבה. ולכך יש לחייבו אף באונס שהוא כאין גניבה. אבל איך דקאבית בחינם, באופן שעושה בחינם, היה צד לומר שלא יתחייב. מאחר ודינו כשומר חינם שפטור בגניבה, הוא הדין שפטור על אונס כאין גניבה. כמה שמלן משמיע לנו שמואל, פושע הוא. ללמד שהעזק הזה דומה לפשיעה וחייב אפילו בחינם. כיוון שהיה צריך לתת דעתו שמה בהמה תזוז בשחיטה, והיה לו להיזהר בה. מקשה רב חמא בר גוריא על שמואל מברייתא שמבואר בה שרק בעושה בשכר חייב. איתי ויקשה רב חמא בר גוריא לשמואל שנינו בברייתא, הנותן בהמה לטבח כדי שישחטנה ונבלה, נתנבלה לו בשחיטה, אם הוא שוחט אומן, פטור, ואם הוא שוחט הדיוט חייב, ואם נותן שכר, ואופן שהבעלים נתנו שכר לשוחט, בין אם היה השוחט הדיוט, בין אם היה השוחט אומן, חייב. ואם כן מבואר בברייתא הזו ששוחט אומן ששחט בחינם ונתנבלה לו בשחיטה, פטור. קשה על שמואל שמחייב אומן אפילו אם שחט בחינם. אמר להישיב שמואל רב חמא בר גוריא, לעקר מוכח, אין לך מוח בקודקודך. אתה הוא מרבנן, בא אחד התלמידים מהישיבה, כמו תבלי, וחזר והקשה לשמואל מהברייתא. אמר להישיב לו שמואל, אשתה שקלת מהי דשקל חברך. עכשיו נטלת את אותה נזיפה שנטל חברך, כיוון דקאמין הלכו, אנא רבי מאיר, וכאמריתו לי רבנן, אני אמרתי לכם את דעתי כשיטת רבי מאיר, ואתם מקשים עליי משיטת חכמים שחולקים על רבי מאיר. ושמואל מוכיחם על כך שהיו צריכים לדקדק בדבריו שהם כשיטת רבי מאיר. עמי לא דייק את מילה שאני אומר, מדוע לא דקדקתם בדבריי שאמרתי שהטעם לחייב את השוחט ומשום שמזיק ופושע הוא ונעשה כאומר לו שחוט לי מכאן ושחט לו מכאן. מן איטלי אי סברה, מי התנה שסובר שיש לחייב שוחט משום שלא דקדק בשחיטתו, הרי זו שיטת רבי מאיר. דאמר שיש לחייב אדם שעל ידי מעשיו נוצר נזק משום די מבא אלי למרמי הנפשי. היה צריך לתת את ליבו שלא יזיק ולדקדק יותר במעשיו. אם כן, היו צריכים התלמידים להבין מדברי שמואל שדיבר בשיטת רבי מאיר, ואילו הברייתא שממנה הם הקשו על שיטת שמואל, זה כשיטת חכמים. מברר את הגמרא, איכן רואים מדברי רבי מאיר שאדם צריך לתת אל ליבו שלא יזיק. שואלת הגמרא, היי רבי מאיר, איזה הוראה של רבי מאיר למד שמואל שכן דעתו בעניין הזה? הילי מה הרבי מאיר שמה תאמר שלמד זאת שמואל מהוראת רבי מאיר המובאת בברייתא להלן. והגמרא מביאה פה בסוגריים קלן קוף למד נון סופית, סימן לשלושת המשניות שתביא הגמרא להלן. קוף כשרו בעליו במוסירה, למד לצבוע לו אדום, ונון נשברה כדו. אם כן, מביאה הגמרא לנסות להבין מאיזה הוראה של רבי מאיר למד שמואל שכך דעתו בעניין הזה, שהאדם צריך לתת אל ליבו שלא יזיק. דתנן, שנינו במשנה לאל בדף ממהי עמוד ב', כשרו בעליו לשור במוסעירה בחבל שקושרים אותו בו, ונעל בפניו כראוי, בדלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה, כלומר בשמירה פחותה, ויצא השור והזיק, עדינו, שבין אם השור תם ובין אם השור מועד, חייב בעליו את השלומי נזקו. אלו הם דברי רבי מאיר, ולכאורה, הטעם שמחייב רבי מאיר, משום שהוא סובר שאדם צריך לתת אל דיבו שלא יזיק, והיה צריך לנעול היטב בפני השור, באופן שלעולם לא יוכל לצאת ולהזיק. דוחה הגמרא ואומרת, הטעם בקראי פליגי. שם במשנה נחלקו בביור הפסוקים. ומה שרבי מאיר חייף שם זה מגזירת הכתוב, ואין זה מחמת שסובר שאדם צריך לתת אל דיבו שלא יזיק. מנסה הגמרא ללמוד את שיטת רבי מאיר מהמשנה להלן. אלא אומרת הגמרא, הרבי מאיר. אולי רבי מאיר מהמשנה הזו, דתנן, שנינו במשנה לקמן בדפקוף עמוד ב', הנותן צמר לצבע, לצבוע לו אדום וצבעו שחור, וכן אם נתן לו צמר שיצבע לו בשחור וצבעו באדום, רבי מאיר אומר נותן לו הצבע לבעל הבית דמי צמרו, אבל לא את דמי שבחו, כיוון שכנאו בשינוי. ולכאורה, טעמו של רבי מאיר שמחייב משום שהיה צריך לתת אל ליבו, לעשות מה שבעל הבית ביקש, ויש לדמות לשוחט, שקלקל בשחיטתו, שהיה עליו לשים לב, שלא יזיק. דוחה הגמרא ואומרת, אתם בידיים כלאו מיני. שם במשנה מחייב רבי מאיר, כיוון שעשה בידיים ובכוונה תחילה את ההפך ממה שביקשו ממנו. אבל אין כך הדבר באומן השוחט שלא התכוון כלל להזיק. אלא אומרת הגמרא, הרבי מאיר, יש ללמוד את שיטת רבי מאיר מהברייתא לקמן. דתניא שנינו בברייתא נשברה כדו ברשות הרבים ולא סילקה, לא פינה את השברים, וכתוצאה מכך נתקלו אנשים בשברי הכד. וכן אם נפלה גמלו ברשות הרבים ולא העמידה, וכתוצאה מכך נתקלו אנשים והוזקו. רבי מאיר אומר חייב בנזקן בתשלומים של הנזק שנגרם. והחכמים אומרים פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. אין בית דין יכולים לקופו לשלם, אבל כל זמן שאינו משלם חייב המזיק עונש מן השמיים. וקיימלן בנתקל פושע ופליגי, מקובל בידינו שנחלקו רבי מאיר וחכמים בברייתא הזו. האם אדם שהולך ברשות הרבים וחדו על שכמו ונתקל ונפל לארץ, האם יש להחשיבו פושע? דעת חכמים שנחשב אנוס בהתקלותו, ולכן אינו חייב בתשלומים על הנזקים, ודעת רבי מאיר שהבעלים נחשב פושע בהתקלותו, ולכן הוא חייב בנזקים שעשו הגמל והקד בשעת נפילתם. מכאן מוכח שדעת רבי מאיר שאדם שלא נזר מספיק שלא ייגרם נזק על ידי מעשיו, יש לו דין של פושע ולא של אנוס. ולכך גם מומן שקלקל בשחיטתו חייב אפילו אם עשה בחינם. כי לעניין הילוך בדרכים כל אחד יש לו דין של אומן, ואם נתקל הוא כאומן שקלקל, ולכך יש ללמוד מכאן לדין אומן שקלקל. רבי יוחנן אומר את הגמרא מחייב גם בשוחט מומחה ביותר. אמר רבא בר בר חנה, כך אמר רבי יוחנן, טבח אומן שקלקל בשחיטתו חייב, ואפילו אומן מומחה ביותר כטבחי ציפורי שהם מאוד מומחים וזהירים בשחיטתן, ולגביהם המכשול הוא כאונס גמור. מקשה הגמרא שהיה מעשה שרבי יוחנן פטר את השוחט משום שהיה מומחה. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן אחי, האם נכון הדבר שרבי יוחנן מחייב גם שוחט מומחה? ואמר רבא בר בר חנה, עובדה וקמי דרבי יוחנן, מעשה שהיה לפני רבי יוחנן בכנישתא דמעון, בבית הכנסת שהיה ביישוב מעון, שאומן קלקל בשחיטת תרנגולים. אמר לי רבי יוחנן לשוחט, זיל הייתי ראיה דממחית לתרנגולים ואף תרח. לך תביא ראיה שינחה שוחט מומחה ואפתור אותך מהנזק. הרי לנו שלרבי יוחנן שוחט מומחה פטור. מתרצת הגמרא לא קשיא, כאן בכנישתא דמעון מדובר בשוחט ששחט בחינם. כאן מה שאמר רבי יוחנן שאפילו שוחט מומחה חייב, מדובר בשוחט ששחט בשכר. כי עד אמר רבי זעירא, כן מצינו שאמר רבי זעירא שאדם הרוצה שיתחייב לו הטבח לשלם אם יקלקל בשחיטתו, יקדים לו דינר שישלם לו מראש סכום מועט כדי שיחשב שומר שכר, ואז יהיה חייב לשלם על הקלקול. והטעם שצריך להקדים לו דינר ולא די בזה שיפסוק לו דינר, כותב הרמה, משום שפעמים שאין הטבח מושך ומקביע את הבהמה ושומר צריך קניין. עוד הוא כתב שייתכן שאינו רוצה למשוך משום שיודע שמתחייב בכך. לכן אם יקדים לו מעות נעשה שכירו ויהיה חייב על הקלקול. מקשה הגמרא מברייתא שמשמע שיש לחייב מומחה אף שעובד בחינם. מי טבעי שנינו בברייתא במסכת בבא בתרא דף צדיק ג' עמוד ב', המוליך חיטים לתחון לממונה על תחינת החיטים כדי לתוכנם, ומוטל עליו ללטות את החיטים במים וכן לקודשן במכתשת כדי להסיר הקליפה החיצונה כדי שתהיה סולת נקייה, ולא קדם הוא לתתן ועשאן, ומתוך כך נעשה קמח סובין, קמח גס וגרוע, או שנעשה מורסן שאינו גס כמו הסובין, וכן אם נתן קמח לנחתום לאופה כדי שיפה לו פת ועשאו פת ניפולין, ועשה לו פת שנשברת ונופלת מיד כשנוטלים אותה, או שנתן בהמה לטבח לשוחט כדי שישחט לו ונבלה ונתנבלה לו בשחיטה, ושלושת האופנים הללו חייב האומן מפני שהוא כנושא שכר, משום שדינו כמו נושא שכר, ומשמע מזה שבאופנים אלו מדובר שלא עבדו בשכר, ומכל מקום חייבים כשומר שכר? תרץ לגמרא, הימה, כך יש לומר ולגרוס, הטעם שיש לחייב בשלושת האופנים שהובאו בברייתא להל, מפני שהוא נושא שכר, שמדובר שקיבל שכר עבור עבודתו, ולכן יש לחייבו מדין שומר שכר, אבל אומן שעושה בחינם, אכן יהיה פטור. במסכת חולין דף ט' עמוד א', מביאה הגמרא חמישה דברים שפוסלים את השחיטה. אחד מהם פסול הגרמה, מעניינה הכרעה והטיה, שמכריע ומטה את הסכין של שחיטה חוץ למקום השחיטה. מגיד משנה בהלכות שחיטה פרק ג' הלכה י"ב ברמב"ם מפרש שהגרמה מלשון גרמה מעלות, ומשמעותו שהגביה הסכין ושחט שלו במקום השחיטה. נחלקו בזה תנאים. לדעת חכמים צריך שישייר כלשהו בכל מקום השחיטה כולו, והיא מגרים אפילו במיעוט שחיטתו, אף ששחט את רוב הקנה במקום שחיטה פסול. לדעת רבי יוסי ברבי יהודה די שישייר מלוא החוט על פני רובה, ואף על פי שבמיעוטה יגרים די בזה ששחט את רוב הקנה בהכשר, ולכן שחיטתו כשירה. מספרת הגמרא, האומה גרמותה, מעשה בשוחט ששחט בתוך אחת מן הטבעות, שהרי קנה הבאמה מורכב מטבעות טבעות העשויות מסחוס, כמין עצם רכה, ולאחר ששחט את רובה, איתה את הסכין וגמר את השחיטה בין הטבעות. ברש"י מבואר שיש דין הגרמה בשאר טבעות הקנה, והיינו שאם התחיל באחת משאר הטבעות לשחוט, צריך לגמור שם את השחיטה כולה, או את רובה, לדעת רבי יוסי ברבי יהודה. ואם יצא מן הטבעת באמצע השחיטה, הרי זו הגרמה. אם כן, מעשה בשוחט ששחט בתוך אחת מן הטבעות, ולאחר ששחט את רובה איתה את הסכין וגמר את השחיטה בין הטבעות, דעתה היא לקמי דרב. נשאלה השאלה לפני רב, מה דין הבאמה? טרפי. יטריף רב את הבאמה, כדעת חכמים, כיוון שנגמר בפסול. ופטרי לטבח מלשלום מדמי. ופטר את השוחט מלשלם על הנזק שיטריף לבעלים את הבאמה. פגעו בי רב כהנה ורבסי באו גברה, פגשו רב כהנה ורבסי את בעל הבאמה. אמרו לי, אבית בך רב טרטי, רב פסק לך שני פסקים שסותרים זה את זה. ואומרת הגמרא, מה הייתה כוונתם של רב כהנה ורבסי? מה היא טרטי? מה הייתה כוונתם באמירת טרטי? אילי מה טרטי לגריות, האם נאמר שכוונתם לומר לבעל הבאמה? שבשני הדברים פסק לו רב שלא כהוגן, דבר ראשון די בא אלי להכשורי כרב יוסי ברב יהודה. רב היה צריך להכשיר כדעת רב יוסי ברב יהודה הסובר, שבאופן ששחט את רוב הקנה בהכשר, שחיטתו כשרה אפילו אם יצא חוץ למקום השחיטה. וטרפה כרבנן, ורב עשה עמו שלא כהוגן, שיטריף לו את הבהמה כדעת חכמים שפוסלים את השחיטה כיוון שנגמר בפסול. ודבר שני, שעשה רב שלא כהוגן והנה מכרבנן, גם אם רב סובר כדעת חכמים שיש להטריף את הבהמה כיוון שגמר בפסול, דיבה לחיוב ולטבחה. היה עליו לחייב את השוחט על כך שיטריף את הבהמה, ואם כן, ממה נפשך הפסיד לך רב שלא כדין? דוחה הגמרא ואומרת שלא ייתכן שזאת הייתה כוונתם של רב כהנה ורב אסי. ומי שרי למי מרקיעי גבנה? האם מותר לומר כן ותניה? ישנה משנה במסכת סנהדרין דף חפתת עמוד א', לכשיצא הדיין מן הסנהדרין, לא יאמר לבעל דין אני מזכה וחבריי מחייבין, אבל מה אעשה שחבריי רבו עליי? ולכך יצאת חייב, על פי רוב. אסור לדיין לעשות זאת, ועל זה נאמר בספר משלי פרק י' פסוק י' ג', הולך רכיל, מגלה סוד. המגלה סוד חברו, הרי הוא הולך רכיל, ואף אם לא סיפר הדברים לפני מי שנאמר עליו, אבל חברה איתלי, והתגלה הדבר גם אליו. וטעם הדבר, כדי שיהיו הדיינים אהובים אצל בני האדם, כך אומר הרמב"ם בפירוש המשניות במסכת סנהדרין. אלא מסבירה הגמרא כוונתם של רב כהנא ורב אסי לומר לבעל הבהמה שרב פסק לו טרטי למעליותה, שני פסקים לטובה, שאף שבשניהם פסק לחומרה, מכל מקום זה היה לטובתו של בעל הבהמה. דבר אחד, דלא אוכלך ספק איסורה, בזה שיחמיר לו כדעת חכמים שפוסלים את השחיטה, גרם לו לבעל הבהמה שלא יאכל ספק איסור, ומנעך מספק זילה, ובזה שפטר את השוחט מלשלם מעות על הנזק שנגרם, מנע את בעל הבהמה מלעבור בספק על איסור לא תגזול. ופסק כן משום שהסתפק עם ההלכה כרבנן שמטריפים את הבהמה, או כרבי יוסי ברבי יהודה שמכשיר. ולכן מספק עשרה באכילה, אבל פטר את השוחט, כיוון שאם היא כשירה, הרי השוחט פטור. מביאה הגמרא הלכה נוספת בעניין אומנים שקלקלו. איתמר נאמר בבית המדרש, אמרה דינר לשולחני בשביל שיבדקנו אם הוא טוב, ויקבלנו מחברו, ואמר לו שהוא טוב וקיבלו, ולבסוף נמצא דינר רע. מה דינו של השולחני? תני חדה בברייתא אחת שנינו, שהדין בזה שאם השולחני הוא אומן, הרי הוא פטור, ואם הוא אדיוט, הרי הוא חייב. ותניה אידך בברייתא אחרת נאמר, בין אומן ובין אדיוט חייב. אמר אף פאפה כי תניה אומן פטור, כגון השולחנין, דנקו ואיסור, שהיו מומחים גדולים, דלא צריכי, למגמר כלל, שנם צריכים עוד להתלמד, ואם הראה לך זה מומחה, ונמצא הדינה רע, הרי זה בגדר אונס, ופטור. הברייתא שאמרה שחייב עוסקת באופן שהראה למומחה שעדיין צריך להתלמד. הרמב״ם בלכות שכירות פרק יוד הלכה ה' כותב שדווקא בחינם פטור הבקי, אבל אם הוא שילם לו שכר חייב. כותב המגיד משנה שאף על פי שבגמרא לא נזכר בראיית המטבעות חילוק בין בשכר לבין בחינם, יש לדמות את הדין הזה לדין טבח אומן שאם הוא בשכר חייב. ומסביר התשבץ שאומן שעושה בחינם פטור כיוון שהוא אומר מה שנראה לו ומה יש לעשות, וכי מפני שהוא אומן יהיה חייב באחריות נזקי הבריות, אבל כשהוא נוטה לשכר, אינו נוטה לשכר, אלא על זה שיסמכו עליו יתחייב באחריותו. אם הוא אדיוט ואינו מומחה, אפילו אינו נוטה לשכר, חייב מדינה דגרמי, לפי שלא היה לו להכניס את עצמו במה שהוא אינו יודע. שואלת הגמרא, אלא במה יטעו? אם מדובר באומנים גדולים כל כך, במה הייתה טעותה? מתרצת הגמרא, טעו בסיכת ההדתה. טעו במטבע חדש, המטבע הישן נפסל, והעמידו חדש במקומו. להישעת דנפק מיתות אי סיכת, שרק עכשיו יצא המטבע הזה לשוק, ולכך לא הספיקו לעמוד על צורתו. סיכת הכוונה לאותן שתי חתיכות ברזל שהן כדי יתידות קטנים, וחקוק בהם המטבע ומניח השולחני האסימון בין אותן שתי יתידות של ברזל, ומכה בקורנס בכל כוחו בפעם אחת על גבי יתד העליון, ובכך נעשה המטבע. כך מפרש השיטה המקובצת. מביאה הגמרא מעשה באישה שהרתה דינר לרבי חייא שהיה מומחה, ולבסוף נמצא רע וחייב את עצמו. ספרת הגמרא היא תתה, די חזיה דינרה לרבי חייא, מעשה באישה שהרתה דינר לרבי חייא כדי שיבדוק אם הוא טוב ויכולה לקבלו מאחרים. אמר לה רבי חייא, מעליהו, מטבע טוב הוא, למחר אתה לקמי. למחרת באה לפנה ואמרה לי, אחזיתי, הראיתי את המטבע הזה לאחרים, ואמרו לי, בישהו ולא כנפיק לי, דינר רעו ואינו יוצא בשוק. אמר לי, אומר רבי חייא לרב, זיל חלפי נהלה, תחליף לה את המטבע הזה במטבע אחר, וכתוב הפנקסי דין עסק ביש. תכתוב בפנקס זה הוא סחורה רעה, כלומר בחינם הפסדתי מטבע זה, כיוון שלא היה לי לראותו. ומה שהוא ציווה לכתוב כך בפנקסו, משום שבא ללמד שמצד גמילות חסד, אין מצווה לראות מטבע אם יש ספק שיפסיד מכספו. וכיוון שיכול לטעות ויהיה חייב, שוב אין לו מצווה. ואפילו אם יהיה חייב רק לפני משורת הדין, כמו שתבהר הגמרא בהמשך, מכל מקום, אם הוא אדם שעושה תמיד לפני משורת הדין, הרי הוא פטור לראות. אבל אומן שאינו עושה לפני משורת הדין, ואם איתה יהיה פטור, יש לו מצווה לראות. כך מסביר חידושי ערים. שואלת הגמרא, ומה ישנה דנקו ואיסור דפטירי משום דלא צריך אלי מגמר? במה שונה דינם של המומחים הגדולים שהגמרא ביירה לאיל שפטורים כשטעו משום שאינם צריכים להתלמד? רבי חייא נמי לאו למגמר קבאי. הרי רבי חייא גם כן היה בקי במטבעות כל צורכו, ואם כן מדוע חייב רבי חייא לשלם, מדוע חייב רבי חייא את עצמו? מתרץ את הגמרא, רבי חייא לפני משורת הדין הוא דעבד. רבי חייא חייב את עצמו לפני משורת הדין, אף שמעיקר הדין לא היה ניתן לחייבו, כיוון שהיה מומחה. הביאה הגמרא את דרשתו של רב יוסף שיש מצווה לאדם להתנהג לפני משורת הדין. כדתני רב יוסף כמו ששנה רב יוסף בברייתא, מסכת בבא מציע דף למד עמוד ב', נאמר בתורה בספר שמות פרק חי פסוק ח', שיתרו יועץ למשה רבינו והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. והפסוק נדרש כך, והודעת להם, זה בית חייהם שצריכים לעסוק בתלמוד תורה. כמו שנאמר בתהילים קופיוטט, הוריני השם דרך חוקיך, ודרשו במדרש בתהילים, עשה אותה דרך לפניי, כלומר גלה איך להלוך בה. ובמסכת בבא מציע בדף למד עמוד ב', פירש רשי שבית חייהם היינו ללמדם אומנות להתפרנס. וכתב שאי אפשר לפרש הכוונה לתלמוד תורה, כיוון שכבר כתוב בתחילת הפסוק חוקים ותורות. הפני יהושע מבאר ששני הפירושים של רשי כוונתם לדבר אחד, משום שוודאי לא ניתן לפרש כפשוטו שהכוונה לתלמוד תורה, כיוון שכבר כתוב בתחילת הפסוק. כמו כן לא ניתן לפרש שכל כוונת הפסוק זה רק שצריכים לעסוק באומנות, כיוון שדבר זה לא היה צריך משה להודיעם וללמדם. ועוד שמשמעות המילה בית חייהם, אין משמעותה חיי אישה, לכן צריך לומר שבא משה להודיעם, שעם זה שמצווים לעסוק בתלמוד תורה, מכל מקום לא יתבטלו מן האומנות, כעניין שנאמר באבות פרק ב' משנה ב', כל תורה שאין עם הדרך ארץ, בתהילה, ואם כן האומנות נקראת בית חייהם, לפי שעיקר חייהם לתלמוד תורה. בהמשך הפסוק נאמר את הדרך, דורשת הגמרא זו גמילות חסדים.
כיוון שנאמר הדרך בהי הידיעה, הדרך הידועה, דרך השם להלך אחר מידותיו. ילכו, זו ביקור חולים, שהוא מקיימה בהליכה לבד בלי שום מעשה, כמו שהגמרא מסיקה במסכת בבא מציעא שם, שבן גילו נוטל מן החולה אחד משישים מחוליו. בא, זו קבורה, שיש מצווה להתעסק בקבורת מתים. כי המתעסק במצוות קבורת המת אין תכליתה, אלא בא, כי אינו מצפה לתשלום גמול והוא חסד של אמת. את המעשה, זה הדין, כי הנעשה על פי הדין הוא המעשה הראוי להיעשות. אשר יעשון זו לפני משורת הדין, שיש מצווה לנהוג לפני משורת הדין. מביאה הגמרא מעשה בריש לקיש שהרה מטבע לרבי אלעזר והודיע לו שסומך עליו. ריש לקיש אח ולי דינר לרבי אלעזר, ריש לקיש הרה דינר לרבי אלעזר כדי שיבדוק אם הוא טוב ויוכל לקבלו מאחרים. אמר, הישיב לו רבי אלעזר מעל יהו, הדינר הזה הוא טוב. אמר לריש לקיש לרבי אלעזר, חזי דהלך כסמכינה, דע לך שאני סומך עליך, ואם תאמר לי שדינר טוב הוא, אקבלנו מן האחרים. אמר להישיב לו רבי אלעזר לריש לקיש, כי סמכת עליי, מהי לממרה, מה כוונתך בזה שאמרת שאינך סומך עליי, האם כוונתך דאם ישתקח בישה בעינה להחלוף עלך? שאם יתברר לבסוף שהדינר הזה הוא רע, אני אצטרך לשלם לך דינר חדש תמורתו? ואתו דאמרת, הרי אתה בעצמך אמרת, שדין זה, רבי מאיר הוא דדין דינה דגרמי, רבי מאיר דן דינה גרמי, כלומר שמחייב את הגורם הפסד לחברו בדרך גרמי, מה אליו רבי מאיר ולא סביר עלן כוותי, האם אין כוונתך הייתה לומר שרק רבי מאיר סובר כך, אבל אין אנו סוברים כמותו? אמר לי, ישיב לו ריש לקיש, לא, לא זו הייתה כוונתי, אלא כוונתי הייתה שזו דעת רבי מאיר וסביר עלן כוותי, וכך אנו סבורים כדעתו של רבי מאיר, שאדם שהזיק בגרמי חייב לשלם לחברו. מדעת רשי במסכת בבא בתרא דף כ"ב עמוד ב', וכן הרמב״ם, שאין הבדל בין דין גרמי לדין גרמה בנזיקין שמבואר לאל בדף סמך עמוד א' ובעוד מקומות בשס, שפטור לא בגרימת הנזק ולא בדין, ולא אמרו בכל מקום גרמה בנזיקין פטור, אלא להפוטרים בגרמי, אבל אלו שמחייבים בגרמי גם בגרמה בנזיקין יהיה חייב. אבל הים של שלמה כותב שרשי מחלק ביניהם, וכן אסמה וקצות החושן כתבו שגם הרמב״ם מחלק ביניהם. דעת הרצבה והמורדכי שאין הבדל בין גרמי לגרמה במהות גרימת הנזק אלא בדינם, שכל הזק המצוי ורגיל לבוא קראו גרמי וכנסו בו רבנן והוא חייב, וכל הזק שאינו מצוי ורגיל קראו גרמה ולא כנסו בו. וביאר אסמה שבהזק הרגיל מפני שחייבו בו חכמים קראו גרמי, כלומר שהגרמות לא באו מעצמם אלא מאדם המזיק שגרם להם, ובהזק שאינו מצוי שפטרו בו חכמים קראו גרמה בנזיקין, משום שהגרמות באו מכוח הנזיקין מעצמם ולא מכוח האדם המזיק. מבררת הגמרא מאיזו הוראה של רבי מאיר רואים שמחייב בדינא דגרמי. שואלת הגמרא, אי רבי מאיר, מאיזו הוראה של רבי מאיר יש ללמוד שהוא סובר כך? אילה אמר רבי מאיר, אם תאמר שיש ללמוד את שיטתו מהמשנה לקמן. והגמרא מביאה פה בסוגריים את האותיות ד' ל' מ' ופ' כסימן לארבע ממרות שתביא הגמרא בהמשך. ד' זה דן את הדין, ל' לצבוע, מ' מסכך ופ' מחיצת הכרם שנפרצה. אומרת הגמרא דתנן, שנינו במשנה במסכת בכורות דף כוח עמוד ב', דיין שדן את הדין בדיני ממונות וטעה, ובטעותו זיקה את החייב, פסק שהנתבע פטור, אף על פי שבאמת הוא חייב, או שחייב את הזכאי, חייב את הנתבע אף על פי שהדין הוא שהוא פטור, וכן מורה הוראה שפוסק בדיני תומה וטהרה וטעה, ובטעותו טימא את הטהור, פסק על פירות שהם טמאים, ועל פי ההלכה היו הפירות הללו תאורים, ולכך לא נזערו בהם ונטמאו על ידי שרץ, או שתיאר את הטמא פסק על פירות טמאים שהם תאורים, ואחר כך התבררה טעותו, וצריך לומר שבעל הבית ערב את הפירות הללו יחד עם פירות תאורים אחרים שהיו לו, וכשנתבררה טעותו של החכם נמצא שעכשיו כל הפירות הם טמאים, מחמת ההוראה המוטעת של החכם. הדין הוא, מה שעשה עשוי, הדין שהורה קיים ואינו יכול לבטלו, וישלם מביתו למי שנגרם לו נזק על ידי הוראתו. הרי שרבי מאיר מחייב אף על הזק שאינו נעשה בידיים אלא על ידי גרמי. דוחה הגמרא ואומרת, היית מרעלה, הרי כבר נאמר שם בגמרא, אמר רבי הילה, אמר רב, והוא מה שאמרה המשנה שהדיין ישלם מביתו, נאמר דווקא באופן שנטל הדיין עצמו את הממון שדנים עליו ונתן אותו ביד לבעל הדין השני. ואם כן, הוא מזיק בידיים. וממילה אין להביא מפה ראיה שדנים דינא דגרמי, שמחייבים את מי שהזיק בגרמי. מביאה הגמרא מקור נוסף לדינו של רבי מאיר, אלא הרבי מאיר. מהמשנה לקמן יש להוכיח את שיטתו של רבי מאיר דתנן לקמן בדף קוף עמוד ב', הנותן צמר לצבע, לצבוע לו אדום וצבעו שחור, או להפך, נתן לצבא צמר לצבוע בשחור וצבעו אדום. רבי מאיר אומר נותן לו דמי צמרו, וכיוון שאין הצמר משתנה מיד כשנותן בהם את הצבע, אלא רק לאחר כמה ימים כשהצבע נקלט בהם, הנה מוכח שרבי מאיר מחייב בדינא דגרמי. גם את זה דוחה הגמרא ואומרת אטם כאבית בידיים, שם במשנה שעשה בידיים ובכוונה תחילה את ההפך ממה שביקשו ממנו, הוא נחשב מזיק ממש ולכן חייב. וממילא אין ללמוד מכאן שרבי מאיר סובר דינא דגרמי. מביאה הגמרא מקור אחר לדינו של רבי מאיר, אלא הרבי מאיר יש ללמוד מכאן את דינו של רבי מאיר שמחייב בדין גרמי. לתנן משנה במסכת קילאים פרק ז' משנה ד', המסככת גפנו על גבי תבועתו של חברו, הרי זה קידש, אסר את התבועה משום קילאים. וחייב המסכך לשלם לבעל התבועה, ואף שאין התבועה נאסרת מיד, אלא כשתוסיף 200. הנה מוכח שרבי מאיר מחייב, משום שהוא דן, דינא דגרמי. דוחה הגמרא ואומרת, התמנמי כאבית בידיים. גם מהמשנה הזו אין ללמוד שרבי מאיר דן דינא דגרמי, משום ששם המסכך על תבועת חברו ומזיק בידיים ממש, ואין ללמוד מכאן לדין גרמי. הגמרא לומדת את דעתו של רבי מאיר שמחייב בדין גרמי מהברייתא, אלא הרבי מאיר, אלא מכאן יש ללמוד שכך דעת רבי מאיר דתניא שנינו בברייתא, בתוספתא של מסכת כלאיים. מחיצת הכרם המפרידה בין שדה תבועה לכרם, ומבואר במשנה במסכת בבא בתרא דף חו עמוד א', לא ייטע אדם אילן סמוך לשדה חברו, אלא אם כן הרחיק ממנו 400, אחד גפנים ואחד כל אילן, וכאשר הייתה גדר בינתיים, זה סומך לגדר מכאן וזה סומך לגדר מכאן, ולמדו מזה שבמקום שיש גדר יכול זה שמצד אחד של הכותל לזרוע תבועה, זה שבצד השני יכול לסמוך את גפניו לכותל. אם כן, מחיצת הכרם המפרידה בין שדה תבועה לכרם שנפרצה, ואם יוסיפו הזרעים אחד מ-200 שיש בהם עכשיו, יאסרו, כי עכשיו אין כאן אלא 199 של היתר, וכלי הכרם אינם בתהילים אלא באחד ו-200, אומר לו, בעל התבועה לבעל הכרם, גדור את הפרצה כדי שלא תוסיף התבועה אחד מ-200 בעוד המחיצה פרוצה, ותיאסר תבועת השדה על ידי הגפנים משום כליים. ואם יוסיפו בזרעים אחד מ-200 שיש בהם עכשיו, יאסרו, שאין כאן אלא 199 של היתר. נפרצה הגדר שינית, אומר לו גדור, חוזר ומטרה בו, לגדור, נתייאש ממנה ולא גדרה, באופן שעדיין לא גדר את הפריצה, והתייאש מלגדור, הרי זה קידש, אסר את התבועה משום כליים וחייב באחריותו. חייב בעל הכרם לשלם לבעל התבועה משום דין גרמי. וזה לא נחשב לגרמה בנזיקין, משום שדבר זה נחשב בריא הזקה, הוא שוודאי יזיק, שהרי גפנים בעל כורחינו הולכים ומגדלים ומתערבים, מי שנתייאש מלגדור, או מכל מקום אין זה אלא גרמי, ואינו חייב משום ממונו שיזיק, אף על פי שחייב לגדור ונמצא שלא שמר את גפניו, שהם ממונו מלהזיק, לפי שאין התערובת בלבד אוסרת, אלא רק מפני שנתייאש מלגדור וייאושו הוא הגורם לנזק. או לפי שאף הגפנים שלו אינם מזיקים את התבועה, אלא גורמים לאיסור כליים שיבוא. אם כן, מזה שחייב בעל הכרם לשלם לבעל התבועה משום דין גרמי, מכאן לומדת הגמרא שרבי מאיר דן דינא דגרמי. וכעת אחי ורעי, הגענו למשנה בדף קוף עמוד ב'. המשנה שלפנינו מביאה אופנים נוספים באומן שפשע במלאכתו, יפסיד את בעל הבית. מה דינו? אומרת המשנה, בעל הבית הנותן צמר לצבא, בכדי שיצבענו ויקדיחו יורה, שרף אותו היורה, כלומר שירתיח את הצמר ביורה יותר מן הזמן הראוי עד שנשרף הצמר לגמרי. יורה הכוונה הדוד, שבו היו מרתיחים את הצמר עם הסממנים על מנת שיקלטו את הצבע. הרי הוא נותן לו הצבא לבעל הבית מי צמרו, את שווי הצמר שיפסיד לו. כמבואר בגמרא ליל בדף צדיתת עמוד ב' שאומן שקלקל בפשיעה חייב לשלם. אם עשה מלאכתו בשכר, חייב אף אם קלקל באונס כאין גניבה ועבידה. באופן זה שיגדיחו יורה, אין שייך לומר שישלם לו הבעל הבית את השווח או את ההוצאות. כמבואר לכמן במשנה באופן שצבעו כאור, שהרי נשרף הצמר ואינו שווה כלל, ועל כורחו חייב הוא לשלם לבעל הבית את הפסד דמי הצמר. אבל אומרת המשנה, עם הצבע, צבעו כאור, באופן מכוער, כלומר שצבעו בשיערי הצבע שביורה, ועכשיו הצמר נראה כמו המטלית שמקנחים בו את היורות של צבעים, באופן זה נוטל בעל הבית את הצמר הצבוע, אך אין מוטל עליו לשלם לצבע את כל השכר המגיע לו על המלאכה הזו, שהרי לא על צביעה שכזאת צבעו, אלא משלם לו את ההוצאות ואת השווח. דהיינו, אם השווח יתר על היציאה, אם השווח שנשתבח הצמר מכמות שהיה קודם הצביעה, הרי הוא יותר מן ההוצאות שהוציא הצבע על הצביעה הזו, באופן זה נותן לו את היציאה, משלם לו הבעל הבית את ההוצאות. אם היציאה יתרה על השבח, אמנם אם ההוצאות אינם יותר מהשבח שהשביח הצמר, באופן זה נותן לו את השבח, הרי הוא משלם לו רק את שווי השבח שהשביח הצמר, על ידי הצבע הכאור. אומר רש"י, ואף רבי מאיר הסובר לקמן שאם שינה הצבא מדעת בעל הבית, הרי הוא קונה את הצמר בשינוי ומשלם לבעל הבית את דמי צמרו בלבד, והשבח שהשביח על ידי הצבע שייך לו, מכל מקום באופן זה שלא שינה מדעת בעל הבית, שהרי רצה שיצבע בצבע זה, אלא שצבע באופן גרוע וכאור, אין זה נחשב לשינוי, ובזה לכול על מדינו להחזיר את הצמר. ויהיה המשנה מחלוקת באופן שצבע את הצמר כראוי, אלא ששינה מן הצבע שציווה לו בעל הבית. אם ציווה לו בעל הבית לצבוע לו את הצמר באדום וצבעו שחור, וכן להפך. אם ציווה עליו לצבוע שחור וצבעו אדום, רבי מאיר אומר נותן לו דמי צמרו. הרי הוא נותן לבעל הבית את דמי צמרו כמו שהיה שווה קודם הצביעה, והצמר עם השבח נשאר אצלו. כדין גזלן הקונה את גזילתו בשינוי ומשלם כשעת הגזילה. שכיוון ששינה מדעת בעל הבית ועשה שינוי בגוף החפץ, נעשה גזלן עליו. רבי יהודה אומר, כן עשו רבנן לצבע על כך ששינה מדעת הבעל הבית, שלא ייהנה מהשבח ואינו קונה הצמר בשינוי, אלא חייב הוא להחזיר את הצמר עם השבח, ואין חייב בעל הבית לשלם את שכרו, אלא או את ההוצאות או את השבח. שאם השבח יתר על היציאה, אם השבח שנשתבח הצמר מכמות שהיה קודם הצביעה, הרי הוא יותר מן ההוצאות שהוציא הצבע, באופן זה נותן לו את היציאה, משלם לו הבעל הבית את ההוצאות. ואם היציאה יתרה על השבח, אמנם אם ההוצאות אינם יותר מהשבח שהשביח הצמר, באופן זה נותן לו את השבח, הרי הוא משלם לו רק את שווי השבח שהשביח הצמר על ידי הצבע. ותוספות לאל בדף צדי ה' עמוד ב', בדיבור המתחיל בשבח, מבארים את העמו של רבי יהודה בשני אופנים אחרים. כי רש"י פירש שנחלקו רבי מאיר ורבי יהודה אם כונסים את האומן שלא יקנה בשינוי או לא. תוספות מבארים שרבי יהודה סובר שמן התורה אין שינוי קונה כלל, אלא תקנת חכמים שגזלן קונה את הצמר במה שצבע אותו משום תקנת השווים. שאילו יהיה חייב להחזיר את הגזלה עם השבח שעליה, יימנע מלשוב בתשובה. ולכן באומן שלא נתכוון לגזול, לא שייך את התקנה הזו. ולפי זה רבי מאיר נחלק עליו, ששינוי קונה מן התורה ולא רק מפני תקנת השווים. עוד מבאר עם התוספות בשם רבינו טעם, שגם לרבי יהודה שינוי קונה מן התורה, אבל כיוון שלא נתכוון האומן לקנות את החפץ, סובר רבי יהודה שאין השינוי קונה לו. המגיד משנה בהלכות שכירות פרק י' הלכה ד' והתוספות יום טוב כותבים, שלשיטת רש"י שטעמו של רבי יהודה הוא רק משום קנס לטובת בעל הבית, אם כן, אם יאמר בעל הבית שאינו חפץ בצמר אלא בדמיו, יכול לתבוע את הדמים, שהרי מעיקר הדין, קנה האומן את הצמר בשינוי. מה שאין כן לטעמי התוספות בדעת רבי יהודה, הוא לא יכול לומר כן, מכיוון שעיקר הדין הוא לא קונה בשינוי. זוהי המשנה שלנו בדף קוף עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא מה הפירוש בדברי המשנה צבעו כאור. שואלת הגמרא, מה כוונת המשנה צבעו כאור? אמר רב נחמן, אמר רבא ברבר חנה. אומר רב נחמן בשמו של רבא ברבר חנה שצבעו באופן הנקרא כלבוס. הצביעה הזו נראית על גבי הצמר כעין כלי זה שלמדנו עליו במסכת שבת דף סמך עמוד ב', כלי בעל שני ראשים חדים וכפופים. ואומרת הגמרא, מהי כלבוס? אמר רבא בר שמואל, כפרה דודי, קינח את היורה בצמר, כלומר שצבע את הצמר בשיירי הצבע שנשתיירו ביורה, באופן זה צביעת הצמר נראית כאורה. והכוונה לגוון שיהיו בו כמה חברבורות בהרות בהרות כצורת עמודים, והיה קצתם עובר על קצתם. המילה כלבוס מופיעה גם במסכת סוטה, שנאמר שם כלבוס של ברזל היו מטילים לתוך פייה של הסוטה, והוא הכלי שלוקחים ותופסים בו אומני הברזל והנחושת ונמפתחים ונסגרים במסמרים שיהיו בהם. ועל אותם בהרות שם הוא קורא לזה כלבוס. מביאה הגמרא ברייתא שנחלקו בה רבי מאיר ורבי יהודה לגבי אומן עץ ששינה מציווי הבעל הבית, כאין מחלוקתם במשנה לגבי צבע. אומרת הגמרא, תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, הנותן עיצים לחרש, לנגר, לעשות מהם כיסא ועשה מהם ספסל, וכן להפך שציווה הבעל הבית לעשות ספסל ועשה מהם כיסא. רבי מאיר אומר נותן לו החרש לבעל הבית דמי עיציו בלבד, והכיסא או הספסל שייכים לחרש, כדין גזלן הקונה בשינוי ואינו משלם אלא כשעת הגזילה. כמבואר לעיל בדף סמך וו עמוד א', כי כיוון ששינה מדעת בעל הבית ועשה שינוי בגוף החפץ, נעשה גזלן עליו. רבי יהודה אומר, כנסו חכמים לחרש על כך ששינה מדעת בעל הבית, וכנסו אותו שלא יהנה מן השבח, אלא חייב הוא להחזיר את הכיסא או הספסל, ואין חייב הבעל הבית לשלם לו אלא או את ההוצאות או את השבח. דהיינו שאם השבח יתר על היציאה עם השבח שנשתפחו העיצים מכמות שהיו, הרי הוא יותר מן ההוצאות שהוציא החרש, באופן זה נותן לו את היציאה, משלם לו בעל הבית את ההוצאות. יש מחלוקת ראשונים האם בכלל ההוצאות הוא צריך לשלם לו גם את שכר פעולתו כשכיר יום. ואם היציאה יתרה על השבח, אמנם אם ההוצאות אינם יותר מן השבח שהשביחו העצים, באופן זה נותן לו את השבח, הרי הוא משלם לו רק את שווי השבח. אנחנו מדברים פה על ספסל ועשאו כיסא או להפך, ובלשוננו ספסל הכוונה לכיסא ארוך, אבל הרמב״ם בפירוש המשניות למשנה מקוואות כותב שספסל זה כיסא קטן. עכשיו מביאה הברייתא האופן שבו מודה רבי מאיר לרבי יהודה. הוא מודה רבי מאיר לרבי יהודה שאם נטל בעל הבית עצים לחרש לעשות מהם כיסא נאה ועשה מהם כיסא כאור, וכן אם נתן לו עצים לעשות מהם ספסל נאה ועשה ספסל כאור, שבאופן זה אינו קונה בשינוי, אלא צריך לתת את הכיסא או את הספסל לבעל הבית. כמבואר במשנה לאל בדף קוף עמוד ב', שכיוון שלא עשה שינוי אלא עשה כיסא או ספסל כפי שציווהו הבעל הבית, אף שעשהו כאור, אין זה נחשב שינוי לקנות את החפץ בכך, ולכן צריך להחזיר את החפץ, ומקבל את השכרו כי יורד לשדה חברו שלא ברשות. אם כן אומרת הגמרא, הוא לא מקבל את כל שכרו, אלא אם השבח יתר על היציאה נותן לו דמי היציאה, אם היציאה יתרה על השבח נותן לו דמי השבח, כמבואר במשנתנו לעניין צבע, שאם צבעו כאור ידו על התחתונה לדעת כולם. עוברת הגמרא לדון בדין צביעת צמר לעניין גזלן. וכפי שיבואר במסקנת הגמרא, יש נפקמינה בזה גם באופנים אחרים שלא בגזלן. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה. צמר שצבעו על ידי סמנין, יש שבח סמנין על הצמר? האם נחשב ששבח הסממנים אינו בעין על גבי הצמר? או אין שבח סמנים על הצמר? או שמה? אינו נחשב בעין על גבי הצמר. כלומר, האם בכך שמראה הצבע נראה על גבי הצמר, זה נחשב לממשות של הצבע שהוא עדיין בעין? או שמה אין זה נחשב בעין, אלא מראה באלמה? מברר את הגמרא באיזה אופן הוגעת השאלה הזו לדינה. אי חידמי, באיזה אופן יש להסתפק בזה? אילי מה אם נאמר דגזל סמנין, ודקינו ותרנו וצבע בעין, שגזל מאדם אחד סממנים ושחק אותם ושרה אותם במים, בדרך שהוא הכין את הצבע ואז הוא צבע בהם את בגדו, אם כן הספק הוא האם נחשב שסממנים עדיין בעין וחייב להשיבם לבעליהם, או שכבר אינם נחשבים בעין ואינו חייב להשיבם. דוחה הגמרא ואומרת, אין להעמיד כך את ספק בני הישיבה, שהרי, אף אם אין נחשבים הסממנים בעין, תאיפוק לי משום דקנינו בשינוי, יש לחייבו לשלם עבורם, שהרי משעה ששחק את הסממנים כבר קנה אותם בשינוי, ומיד נתחייב לשלם תחתיהם מעות. אלא מבארת הגמרא לא צריכה לא יסתפקו בני הישיבה, אלא באופן, דגזל סמנין שרוין וצבע בהו. מהי? גזל אדם מחברו סממנים שרויים המוכנים לצביעה, וצבע בהם את צמרו. באופן זה יש להסתפק. האם יש שבח סמנין על גבי צמר? האם נחשב שהסממנים בעין? דאמר לי, הב לי סמנאי דשקטלינו, וממילא תובע הנגזל את הגזלן להשיב לו את הסממנים המצויים ברשותו. או דילמה, אין שבח סמנים על גבי הצמר. או שמה, כבר אינם נחשבים בעין. דאמר לי, יכול הגזלן לטעון לנגזל, לית לך גבי ולא מידי. אין לך ברשותי ולא כלום. ואיני חייב לשלם. דוחה הגמרא ואומרת גם בזה אין להסתפק. אמרי אמרו בני הישיבה, והיא אין שבח סמנין על גבי צמר, אף אם אכן אין נחשבים הסממנים בעין על גבי הצמר, מכל מקום ממצי אמר, לית לך גבי ולא מידי, וכי יכול הגזלן להיפטר בטענה הזו שאין לך ברשותי כלום, אדרבה, נעימה לי, הב לי סמנאי דהפסידתינו. יאמר לו הנגזל, השב לי את הסממנים שגזלת ממני והפסדת אותם, וכיוון שלא יוכל להשיבה, אמרי דינו לשלם דמים. ואם כן, מהו הצד בספק לומר שאין צריך לשלם עבור הסממנים? שהרי לא עדיפו מגזלן הקונה את החפץ בשינוי, שכיוון שאינו יכול לקיים עוד השבה בחפץ עצמו, מחויב הוא לשלם את דמיו. אותו דבר זה שצבע את בגדו ואינו יכול עוד להשיב את הסממנים, מתחייב בדמיהם. אלא מבאר את הגמרא שאכן יש להסתפק באופן שנתבאר לאל, אבל צדדי הספק הם הפוכים ממה שסברנו. אלא לאח גיסה, אלא יש להסתפק לצד השני דהיינו, האם נאמר שאין שבח סמנים על גבי הצמר שכבר אינם נחשבים הסממנים בעין, ולכך בא ישאלו מלאי צריך הגזלן לשלם לנגזל את דמיהם, כיוון שאין בידו להשיב את הסממנים עצמם? או דילמה, יש שבח סמנים על גבי צמר, או שמה נאמר שהסממנים נחשבים בעין, וממילא, אמר לי הגזלן לנגזל, אמן חי כמח, הרי הסממנים מונחים לפניך בעין על גבי הצמר. שקלינו, ככם משם, וממילא אינו מחויב לשלם דמיהם, כיוון שנחשב שעדיין הגזילה בעין. אבל אומר תוספות, בדיבור המתחיל, אמן חיקמן, שצחר הפעולה שצריך לשלם עבור הסרת הצבע, צריך הגזלן לשלם לנגזל. כי כיוון שבא הגזלה לידו, עליו מוטל להשיב את הגזלה לידי הנגזל. דוחה הגמרא ואומרת שגם לצד הזה אין להסתפק. שקליני הוא, וכי יכול לומר הגזלן הנגזל שיטול את הסממנים מאחר ונחשבים בעין? וכי במאי שקלי, במאי יכול ליטול הוא את הסממנים? בצפון, בבורית שמעבירה את הצבע מן הצמר, ועלו צפון אבורי מעבר, אבל השווה לא עביד. הבורית בכוחה רק להסיר את הצבע מעל הצמר, אבל אין בכוחה להשיב את הסממנים לקדמותם, וממילא עדיין לא קיים בכך הגזלן את דין השבת הגזילה לנגזל, כיוון שלא קיבל הנגזל לידיו את הסממנים, וחייב הוא לשלם לו את דמיהם. אלא מעמידה הגמרא את הספק באופן אחר, אלא אחא במאי עסקינן, באיזה אופן הסתפקו בני הישיבה? כגון דגזל צמר וסממנים דחד, גזל אדם צמר וסממנים של אדם אחד, וצווי להו צמר באנח סמנין, צבא הגזלן את אותו הצמר באותם סממנים שגזל, וכמאדר להנהלי לצמר, וכעת משיב הגזלן את הצמר הצבוע לנגזל. והספק הוא, האם יש שבח סמנין על גבי הצמר? האם נחשב שסממנים הם בעין, וכמאדר לי סמנים וצמר? וממילא הרי השיב לו בין את הסממנים ובין את הצמר שגזל, ונפטר בכך, או דילמה או שמה. אין שבח סמנים על גבי צמר, הסממנים כבר אינם נחשבים בעין, וצמר מהדר לי, סמנין לא מהדר לי. נמצא שהשיב לו את הצמר בלבד ללא הסממנים, ועליו לשלם לנגזל מלבד הצמר את דמי הסממנים. מקשה הגמרא שעדיין אין נפקמין על הדין בספק הזה. אמרי, ישיבו בני הישיבה, אף לצד שאין שבח סממנים על גבי צמר, תיפוק לי, מטעם אחר יש לך לפתור את הגזלן מלשלם את דמי הסממנים, כיוון דאייקר לניהלי בדמי, שהרי מכל מקום, הושבח הצמר על ידי צביעתו, שהרי בהכרח הושבח הצמר ביותר מדמי הסממנים, שאין מטרת הסממנים אלא לצביעה, ונמצא שבכך שמשיב לו את הצמר הצבוע שהתייקרו דמיו, משלם לו בעצם גם את דמי הסממנים. מדרץ לגמרא, לא צריכה, לא הסתפקו בני הישיבה במקרה שגזל צמר וסממנים של אחד, וצבע בהם את הצמר, אלא באופן דזל צבעה, וזל דמי הצמר הצבוע בעולם, וכעת אין שווי השבח שהשביח הצמר הצבוע, אפילו כדמי הסממנים. ממילא טוען הנגזל, אילולי שהיית גוזל ממני את הסממנים וצובע בהם את הצמר שלי, הייתי יכול למכור, או שהייתי צובע בהם בגד שלי, וכעת הפסדתני את הסממנים, שהרי הצמר לא הושבח אפילו כשוויים. ולכן רק אם יש שבח סממנים על גבי הצמר, כשמשיב הגזלן את הצמר, נחשב שהשיב גם את הסממנים, שהרי הם בעין. אבל אם אין שבח סממנים על גבי הצמר, אין כאן השבת הסממנים, שהרי הם אינם בעין, ואף לא את שוויים, כיוון ששווי הצמר עצמו לא יתייקר מכמות שהיה קודם הצביעה. אז לפי האוקימתא של הגמרא כעת, צריך לומר שמדובר שגזל סממנים שרויים, שאם הוא שחק אותם, הרי כבר קנה אותם בשינוי, וחייב לשלם כמו שהיו שווים, כי שעת הגזילה. ואיבה את אמה אומרת הגמרא, אם תרצה, יש לומר באופן נוסף, שלא יתייקר החפץ שצבע אפילו כדמי הסממנים, וכגון שצבע בהו קופה, שצבע בהם קוף, כלומר, שגזל קוף וסממנים מאדם אחד, וצבע בהם את הקוף, ואין דמי הקוף מתייקרים, מחמת צביעתו. ולכן לצד שאין שבח סממנים על גבי הצמר, חייב הגזלן להשיב מלבד הקוף גם את דמי הסממנים שגזל. רש"י מביא עוד שיש מפרשים, שקוף הכוונה שהוא צבע קופה של נצרים, שאף היא לא משביחה על ידי הצבע. ואילו התוספות בדיבור המתחיל דצבע מבארים, שהוא צבע את הצמר באופן מכוער כמו קוף שמכוערו. בעל המאור מפרש את דברי הגמרא, שלא יגביה את הסממנים וצבע בהם את הקוף בידיים, שאילולי כן היה חייב לשלם דמיהם, אלא שמדובר שזרק את הקוף לתוך הצבע, ולכן אינו חייב, למען דאמר שלא דנים דינא דגרמי. אבל לשיטתנו שאנחנו אומרים שדנים דינא דגרמי, בכל אופן הוא יהיה חייב. מעמידה הגמרא את הספק אם יש שבח סממנים על גבי הצמר באופן נוסף. רבינה אמר אחא במאי עסקינן, באיזה אופן הסתפקו בני הישיבה? לא לעניין גזילה, אלא כגון דצמר דחד וסמנין דחד. היה הצמר שייך לאדם אחד, והסממנים, הצבע, שייכים לאדם אחר. הוא קעתי קוף וצבע אליהו צמר באנח סמנין, בקוף, וצבע את הצמר של זה בסממנים של זה. באופן זה יש להסתפק, האם יש שבח סמנין על גבי צמר? האם נחשבים הסממנים עכשיו כשהם צבועים על גבי הצמר, הם נחשבים בעין? ואמר לי, הב לי סמנאי דגבח נינו. ממילא יכול בעל הסממנים לטבוע מבעל הצמר, שישיב לו את סממניו המצויים אצלו, ומאחר שלא ניתן להשיבם בעצמם, התחייב בעל הצמר ליתן את דמיהם של הסממנים לבעל הסממנים. או דילמה, או שנאמר, אין שבח סמנים על גבי צמר. לא נחשבים הסממנים בעין, ואמר לי, לית לך גבי כלום, אומר לו בעל הצמר לבעל הסממנים, אין לך ברשותי כלום ואין לך שום תביעה עליי שערי לא גזלתיך. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, או דילמה, מה בכך שאינו נחשב שיש ברשותו את הסממנים? מכל מקום הרי נהנה בכך שהוא שבח צמרו והתחייב לשלם לו את שווי הנאה. שהרי למדנו ליל בדפיוטט עמוד ב' שמחלה בהמתו ממקום פטור, כלומר, שאינו חייב שם מדין מזיק של שן, מכל מקום עליו לשלם מה שנהנית. וכך מבואר במסכת כתובות דף למד עמוד ב' שאם תחב אדם לחברו משכין של אחרים לתוך בית הבליה, הרי הוא חייב לשלם את דמי הנאתו. מתרצים תוספות בתירוץ הראשון שאין חייב משום שנהנה, אלא באופן שלקח הוא בעצמו או בהמתו את ההנאה, או שעל כל פנים גופו ממש נהנה, כגון בדחף לו חברו משכין. מה שאין כן באופן שקוף צבע את צמרו, אינו מחויב לשלם עבור הנאתו. אז את הספק הזה של הגמרא, שצמר שייך למישהו אחד והסמננים של מישהו אחר, ובא קוף וצבע את הצמר, חושבת הגמרא לפשוט את הספק ממשנה עוסקת בדיני עורלה. פירות האילן אסורים באכילה ובהנאה בשלוש השנים הראשונות לנטיעתם. כאן נאמר בספר ויקרא פרק י"ט פסוק רב ג' וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל והרלתם הורלתו את פריו שלוש שנים יהיה לכם הרעילים לא יאכל. אומרת הגמרא תשמע בואו שמע פתרון לספק הזה ממה ששנינו במשנה במסכת עורלה פרק ג' משנה א'. בגד שצבעו בקליפי עורלה, בקליפות של פירות עורלה האסורים בהנאה, כגון אגוזים או שאר פירות, אבל לא מדובר פה בקליפי העץ, כי אין איסור עורלה אלא בפירות, ידלק, צריך לשורפו, כמו ששנינו בסוף מסכת תמורה דף למד ג' עמוד ב', שעורלה הרי מהנשרפים ככלי הכרם. מדייקת הגמרא על מחזותה מלטאי, הרי מוכח שמראה הצבע נחשב כדבר שבעין, שאם לא כן, אלא מראה הצבע אינו נחשב כדבר שבעין, מפני מה אסור הבגד בהנאה, הרי אין זה נחשב כן נהנה מפירות עורלה, אם כן מכאן ניתן לפשוט שיש שבח סממנים על גבי הצמר. דוחה הגמרא ואומרת אמר רבה לגבי עורלה, הנאה הנראה לעיניים אסרה תורה אף שאין בו ממש. למרות שיש רק מראה עיניים בלבד. נתניה שנינו בברייתא נאמר בתורה, הרעילים לא יאכל, אין לי אלא איסור אכילה. לא נתפרש אלא שפירות עורלה אסורים באכילה, מניין שלא יהנה ממנו שאסורים אף בהנאה, וכן שלא יצבע בו בקליפי פירות עורלה, וכן שלא ידליק בו את הנר בשמן עורלה. תלמוד לומר לכך נאמר והרלתם עורלתו את פריו הרעילים לא יאכל, כי כל הלשונות הללו הם מיותרים. שלוש פעמים נכפל פה הלשון עורלה, אחד לאסור הנאה, אחד לאסור צביעה ואחד להדלקת הנר. לא נאמרו כל המילים הללו אלא לרבות את כולם שאסורים בהנאה, ולא רק הנאה מהפרי עצמו שיש בו ממש, אלא אף לא מן הצבע והאור, אף על פי שאין בהנאות הללו ממש אלא מראה עיניים בלבד. מביאה הגמרא ראיה מברייתא עוסקת בדיני שביעית. תשמע, נאמר בברייתא בגד שצבעו בקליפי פירות הקדושים בקדושת שביעית ידלק, צריך לשרפו. הרי שמראה הצבע נחשב כדבר שבעין. כי אם מראה הצבע אינו נחשב כדבר שבעין, מפני מה יישרף הבגד? הרי אין בבגד קדושת שביעית מחמת הצבע כלל. דוחה הגמרא ואומרת שהיני אתם שונה הוא דין פירות שביעית, כיוון דאמר קרא לגבי פירות שביעית בספר ויקרא פרק חפי פסוק י' ב', כי יובל לי קודש תהיה לכם, מן השדה תאכלו את תבואתה. המילה תהיה משמעותה בהווייתה תהה, כלומר שפירות שביעית לעולם קדושת שביעית עליהם אף לאחר שצבעו בגד בקליפיהם. אי אפשר ללמוד מכאן לכל דיני תורה שיש שבח סממנים על גבי הצמר, כיוון שאין למידים דיני ממונות מייסורים. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף קוף, הדף המאה ממסכת בבא קמה, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, דיין שחייב את הזכאי, מה דינו? שאלה שנייה, מה הייתה אבא אמינה שצבע צובע בצבע שונה מהנדרש יהיה פטור למן דאמר שלא דנים דינה דגרמי? התשובה נמצאת בתוספות. שאלה שלישית, איכן מצאנו שרבי מאיר דן דינה דגרמי? שאלה רביעית, מדוע אוסר תבועת חברו בקילה עם חייו ואילו המתמת תערותיו פטור? גם פה התשובה נמצאת בתוספות. שאלה חמישית, הנותן צמר לצבע וצבעו כאור, מה הדין? והשאלה האחרונה, דף קוף, אמר לו לצבעו אדום וצבעו שחור, מה הדין? עם השאלות הללו לשינון סיכום החזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי. היי, בחודש אלול תשעין ואף, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף קוף, הדף המאה של מסכת בבא קמה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי, ערב שבת קודש פרשת שופטים, ונלמד שני דפים, את הדף ה-101, דף קוף א' ודף קוף ב'. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ותשובה וכל מילדי מיטב, ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.